מסכת סנהדרין, פרק שישי. בפרק שלנו אנחנו נראה את תהליך הסקילה. משנה א', נגמר הדין, מוצאים אותו לסוקלו. בפרק הקודם סיימנו עם מישהו שנגזר דינו, אז אם נגזר דינו לחובה בדיני נפשות, וזה במקרה היה עבירה שחייבים עליה סקילה, מוצאים אותו לסוקלו. עוד באותו יום צריך להוציא אותו לסוקלו שלא לענות את דינו. בית הסקילה היה חוץ לבית הדין, שנאמר, הוצא את המקלל. בית הסקילה נמצא במרחק, אנחנו נבין מהמשנה שהוא נמצא לא סתם בחוץ אלא רחוק, וזה כדי שיוכל עוד להספיק מישהו, אם צריך, לבוא ולהעיד משהו לזכותו. אחד עומד על פתח בית הדין והסודרים בידו, ואדם אחד רוכב על הסוס, רחוק ממנו כדי שיהיה רואהו. כלומר, בזמן שהמשלחת עם הנסקל יוצאת אל בית הסקילה, אז יש אחד מאנשי בית הדין, עומד על פתח בית הדין וסודרים בידו, איזה שהם בגדים או דגל, ועוד בהמשך נבין מה המטרה, ואדם אחד רוכב על הסוס, יש עוד מישהו שרוכב על הסוס, והוא נמצא רחוק ממנו, מאותו אדם עם הסודרים, אבל כדי שיהיה רואה, הוא במרחק שהוא עדיין יכול לראות אותו. עכשיו, אומר אחד, יש לי ללמד עליו זכות, עליו מניף בסודרים, והסוס רץ ומעמידו. כלומר, מה המטרה של האנשים האלה? אם מגיע אחד לבית הדין ואומר, יש לי ללמד עליו זכות, אז המשלחת כבר יצאה. אז כדי לעצור מהר ככל האפשר את המשלחת עם הנסקל, הלה מניף בסודרים, האדם שבבית הדין מניף את הדגל, והאיש על הסוס רואה את זה, והוא דוהר מהר ומעמידו, כלומר, עוצר את המשלחת של הנסקל. ומחזירים אותו ובודקים שוב את העניין. ואפילו הוא אומר, יש לי ללמד על עצמי זכות, מחזירים אותו. אפילו 4-5 פעמים, ובלבד שיש ממש בדבריו. גם אם הוא בעצמו פתאום נזכר בעוד זכות, עדיין מחזירים אותו. אפילו 4-5 פעמים, אפילו אם כל פעם מתברר שזה לא מספיק טוב כדי לזכות אותו. ובלבד שיש ממש בדבריו. כלומר, בעצם חלק מהמשלחת זה אנשים מהדיינים שהם מקשיבים למה שיש לו להגיד. הוא אומר להם בקצרה, אם הם חושבים שזה דבר שיש לו סיכוי, אז הם מחזירים לבית הדין. ואם לא, ממשיכים. מצאו לו זכות, פטרו. ואם לאו, יוצא להיסכל. כלומר, אפילו בשלב הזה, אם מצאו לו זכות, משחררים אותו. ואם לאו יוצא להיסכל, וחרוז יוצא לפניו, איש פלוני בן פלוני, יוצא להיסכל, על שעבר עבירה פלונית, ופלוני ופלוני עדיו. כלומר, תוך כדי שהוא יוצא, יש כרוז שמכריז את פרטי העבירה שהוא עבר, ואת העדים. כמובן שהוא גם מכריז את הזמן שבו זה קרה, ואת המקום שבו זה קרה, ופלוני ופלוני ידע, וזה כדי שאם מישהו יודע להזים אותם, יוכל לבוא ולהזים אותם. המשך הקרוז, כל מי שיודע לו זכות, יבוא וילמד עליו. לכן זה היה רחוק מבית הדין, כדי שיהיה זמן לבוא וללמד עליו זכות. משנה ב', היה רחוק מבית הסקילה כ-10 אמות. אומרים לו, התוודה, שכן דרך המומתים מתוודים, שכל המתוודה יש לו חלק לעולם הבא. כלומר, לא צמוד בית הסקילה ולא על בית הסקילה, אלא רחוק כ-10 אמות שלא השתגע מרוב פחד. אומרים לו, התוודה, שכן דרך המומתים מתוודים, כלומר, אנשים, גם אלה שחייבים מיטה בגלל עבירה, הם צריכים להתוודות, ומי שמתוודה יש לו חלק לעולם הבא. כלומר, המיטה מחפרת עליו. שכן מצינו באחן, שאמר לו יהושע, בני, סימנה חבוד לאדוני אלוהי ישראל ותן לו תודה. כלומר, אמר יהושע לאחן, תן תודה להשם, תודה הכוונה, הודעה, כלומר תודה במה שעשית. אם אתה מודה במה שעשית, שזה העניין של הוידוי, אתה מפרש את מה שעשית, אז גם יכול להתכפר לך. ויען אחן את יהושע ויאמר, אומנה אנוכי חטאתי לאדוני אלוהי ישראל, וחזות וגומר, והוא מפרט בדיוק מה הוא עשה, הוא מצא אדרת שנער וכל הדברים. אז הנה הוא פרט, אומנה אנוכי חטאתי, אומנה מלשון אמת. ומניין שכיפר לו וידויו, שנאמר, ויומר יהושע, מאחרתנו יעקורך אדוני ביום הזה. היום הזה אתה אחור, ואי אתה אחור לעולם הבא. כלומר, אחרי שהוא מתוודה, אומר לו יהושע, יעקורך, כלומר, יעקורך השם ביום הזה. אתה אחרת אותנו, אתה כאילו לכלכת אותנו, גרמת לנו להפסיד בקרב, ככה גם השם יעשה לך. מתי? ביום הזה. היום הזה אתה אחור, והיא אתה אחור לעולם הבא. מכאן שהמיטה מחפרת. ואם אינו יודע להתוודות, אומרים לו, אמור, תהא מיתתי כפרה על כל עוונותיי. מה הכוונה אינו יודע להתוודות? שהוא לא יודע לפרט את חטאיו. אז אומרים לו, תהא מיתתי כפרה על כל עוונותיי. רבי יהודה אומר, אם היה יודע שהוא מזומם, אומר, תהא מיתתי כפרה על כל עוונותיי, חוץ מהעוון זה. אם הוא יודע שתפסו אותו כאן וזה בשקר הכל, נגיד העדים הם זוממים או שקרנים, אז שיגיד, מיתתי כפרה על כל עוונותיי, חוץ מזה, מה, הוא יגיד על העוון הזה למרות שהוא לא חטא? אמרו לו, אם כן, יהיו כל אדם אומרים כך כדי לנקות את עצמם. כלומר, כל אדם ירצה שאנשים מסביב יזכרו אותו כצדיק, ובשביל להיות צדיק בין הבריות יגידו את זה, לכן זה לא שייך. משנה ג' היה רחוק מבית הסקילה 400, מפשיטים אותו את בגדיו. האיש מכסים אותו מלפניו, והאישה מלפניה ומאחריה, דברי רבי יהודה. אז כשסוקלים, סוקלים בלי בגדים, הבגדים קצת מעכבים את המוות, אבל כן מכסים קצת משום צניעות את האיש מלפניו, ואת האישה מלפניה ומאחריה, זה דברי רבי יהודה. והחכמים אומרים, האיש נסקל ערום ואין האישה נסקלת ערומה. האיש נסקל ערום, כמו שאמר רבי יהודה, כלומר, עם כיסוי מלפניו, והאישה היא לא נסקלת בכלל ערומה, אלא עם בגדים. ולמה? כי האישה מעדיפה קצת לסבול יותר בסקילה ולא להתבזות. משנה ד' בית הסקילה היה גבוה שתי קומות. אחד מן העדים דוחפו על מותניו. נהפך על ליבו, הופכו על מותניו. אז בית הסקילה הוא קודם כל גבוה שתי קומות, ומשם מפילים את הנסקל. זה השלב הראשון. אחד מן העדים דוחפו על מותניו. כלומר, אחד מהעדים דוחף אותו מלמעלה, מהצד האחורי. תופס אותו במותניים וזורק אותו קדימה, עם הפנים קדימה. ואז מה שקורה זה נהפך על ליבו. כלומר, הוא נופל עם הלב כלפי מטה. אז בודקים עכשיו אם הוא חי או מת. אם הוא מת, נגמר הסיפור. אם הוא עדיין חי, אז יורד העד והופכו על מותניו. כלומר, הופך אותו על הגב. אם מת בה, יצא. אם בודקים אין דופק וזה, נגמר הסיפור, יצא. כלומר, יצאו ידי חובת סקילה. ואם לאו, השני נוטל את האבן ונותנה על ליבו. השלב השני, אם הוא לא מת מהנפילה, אז העד השני נוטל את האבן ונותנה ליבו. אבן גדולה, נותנה הכוונה, נותנה חזק, משליך בכוח על ליבו. לכן הופכים אותו שליבו יהיה חשוף. אם מת בה, יצא, ואם לאו, רגימתו בכל ישראל, שנאמר, יד העדים תהיה בו בראשונה לעמיתו, ויד כל העם באחרונה. זה השלב השלישי, שאם הוא עדיין חי, אז כל ישראל משתתפים ברגימה. כל הנסקלים נתלים, דברי רבי אליעזר. והחכמים אומרים, אינו נתלה אלא מגדף והעובד עבודה זרה. אז לפי רבי אליעזר, כל הנסקלים נתלים, נראה בהמשך איך תולים. והחכמים אומרים, אינו נתלה אלא מגדף והעובד עבודה זרה. בתורה, כשמדובר על המצוות התלייה, בעצם על איסור לא תלין, שכתוב לא תלין עברתו על העץ, כי קבור תקברנו ביום ההוא, כי כללת אלוהים תלוי. אז מזה לומדים חכמים שכללת אלוהים זה כולל את המקלל, את השם, שזה המגדף, וגם בעובד עבודה זרה הוא גם כן נקרא את השם הוא מגדף, אז זה הוקש למקלל. האיש תולים אותו פניו כלפי העם, והאישה פניה כלפי העץ. עוד פעם זה משום צניעות. דברי רבי אליעזר, והחכמים אומרים, האיש נתלה ואין האישה נתלת. בכלל לא תולים את האישה, כי כתוב ותלית אותו, האותו הזה מיותר, בא לדרוש שזה דווקא שתולים רק את האיש. אמר להן רבי אליעזר, והלא שמעון בן שטח תלה נשים באשקלון. יש סיפור ידוע ששמעון בן שטח תלה נשים שאספו בכישוף, עסקו בכישוף, באשקלון, אמרו לו 80 נשים תלה ואין דנים שניים ביום אחד. אמרו לו, אל תוכיח מהסיפור עם שמעון בן שטח. הוא תלה 80 נשים ביום אחד ולא דנים גזר דין מוות שני אנשים ביום אחד. והוא עשה 80 ביום אחד. אלא שזה הייתה הוראת שעה והוא היה חייב להילחם מלחמת חורמה בכישוף. ולכן הוא גם תלה אותם, אל תוכיח משם שתולים גם נשים. כיצד תולים אותו? משקעים את הקורה בארץ והעץ יוצא ממנה. כלומר, יש קורה גדולה, משקעים אותה בארץ, בבוץ למשל, והעץ יוצא ממנה, יוצא איזה זיז, הוא מקיף שתי ידיו זו על גבי זו ותולה. ואז קושרים את ידי הנסקל עם משהו עזיקים, חבל, ותולים על הזיז הזה. יש אומרים שזה לא זיז, אלא יותר כמו צלב, ובעצם תולים אותו, מלפפים את הידיים שלו סביב הצלב. רבי יוסי אומר, הקורה מוטה על הכותל, ותולה אותו כדרך שהטבחים עושים. יש קורה, היא לא נטועה באדמה, אלא היא נטויה על הכותל, ותולה אותו כדרך שהטבחים עושים, איזשהו אופן מסוים שהטבחים היו תולים את הבשר אחרי שהם שחטו את הבהמה. ומתירים אותו מיד. מה פירוש? הכוונה, תולים אותו סמוך לשקיעה, ומתירים אותו מיד. ואם לן, כלומר אם השאירו אותו שם, עובר עליו בלא תעשה. שנאמר לו, תלין נבלתו על העץ, כי קבור תקברנו ביום ההוא, כי קללת אלוהים תלוי וגומר. כלומר, בית הדין עובר בלא תעשה, כי כתוב ביום ההוא. כלומר, מפני מה זה תלוי? מפני שברך את השם. נמצא שם שמיים מתחלל. מה כל כך נורא בזה שהוא נשאר על העץ? כי הרי קללת אלוהים תלוי. זה לפי שיטת חכמים שדווקא על המקלל, וגם עובד עבודה זרה, הוא מאוד דומה למקלל, דווקא הוא או הם נטלים. ובעצם, כל פעם שמישהו עובר ורואה אותו, הוא נזכר, הוא קילל את השם, הוא קילל את השם, הוא כפר בהשם עבד עבודה זרה, וזה פשוט חוזר אל הכללה. ולכן ראוי להסיר אותו כמה שיותר מהר. משנה ה', אמר רבי מאיר, בשעה שאדם מצטער, שכינה מלשון אומרת, כביכול, קלני מראשי, קלני מזרועי. כלומר, זה דברי אגדה, כשאדם מצטער, אפילו אם הוא רשע שנענש על עוונותיו, אבל הוא סובל, שכינה מלשון אומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי. כביכול, קלני מראשי, כלומר, אני מרגישה יותר קלה מראשי, כלומר, ראשי כבד עליי. אני מרגישה יותר קלה מזרועי, כלומר, ראשי, זרועי כבד עליי. איך, מאיפה זה הגיע? ממה שכתוב, כי קללת אלוהים תלוי. קללת זה פעמיים קל. אז בעצם הרעיון כאן שהשכינה משתתפת בצער אותו אדם. אם כן המקום מצטער על דמם של רשעים שנשפך, קל וחומר על דמם של צדיקים. ממשיכה המשנה בענייני הלכה, ולא זו בלבד, אלא כל המילין את מתו עובר בלא תעשה. דיברנו על הלנת המת, לא רק בדין עובר על הלנת מת של מוצא להורג, אלא כל אדם שמילין את מתו עובר בלא תעשה, אותו לא תעשה שלא תלין. הלינו לכבודו, להביא לו ארון ותכריכים, אינו עובר עליו. אם הלין אותו לכבודו, למשל להביא ארון ותכריכים, או שיבואו עוד אנשים להלוויה ויהיה כבוד, אינו עובר עליו. חוזרים עכשיו לענייני מוצאים להורג. ולא היו קוברים אותו בקברות אבותיו, אלא שני בתי קברות היו מתוקנים לבית דין. אחד לנהרגים ולנחנקים, ואחד לנסקלים ולנשרפים. לא קוברים אותו בקברות אבותיו, כי אם מדובר כאן ברשע, לא קוברים רשע אצל צדיק. יש שני קברות לבית דין, אחד לנהרגים ולנחנקים, אחד לנסקלים ולנשרפים, וזה בגלל שגם בתוך הרוגי בית דין יש הבדלים. נהרגים והנחלקים זה המיטות היותר קלות. הם צדיקים לעומת אלה שנסקלו או נשרפו, לכן גם את זה אי אפשר להרבב. משנה וב, נתעקל הבשר, מלקטים את העצמות וקוברים אותם במקומה. כלומר, אחרי שנתעקל הבשר של אותו מת, אז באים הקרובים, מלקטים את העצמות וקוברים אותם במקומה, הכוונה בקברות אבותם. שאז כבר התכפר סופית להרוג. והקרובים באים ושואלים בשלום הדיינים ובשלום העדים. כלומר, שאין בליבנו עליכם כלום, שדין עמד נתם. חוזרים לאותו יום שבו הוציאו להורג את הנידון. הקרובים, קרובי המשפחה של הנידון, באים ושואלים בשלום הדיינים ושלום העדים, שואלים לשלומם, בעצם מה הם באים להגיד? כלומר, שאין בליבנו עליכם כלום, שדין עמד דנתם ועדות אמת. ולא היו מתאבלים, אבל עוננים, שאין ענינות אלא בלב. הם לא יושבים שיבה על הורגי בידים, אבל עוננים, כלומר מותר להם להצטער על זה, שאין ענינות אלא בלב, הענינות היא בלב, והלב מצטער. כמו שהשכינה מצטערת, גם האדם יכול להצטער. עד כאן.